שלום וברכה, מסכת קידושין דף עין ב', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. בהמשך לדברי הגמרא, מה גבולה של בבל לעניין יוחסין? אמר רב פאפא שכמחלוקת ליוחסין, כך מחלוקת לעניין גיטין. והכוונה למה שאומרת הגמרא במסכת גיטין, שהמביא גט משאר ארצות שאינם ארץ ישראל או בבל, שהוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, והסיבה לפי שאין בקיאים לשמה, אבל אדם שמביא גט מארץ ישראל לבבל אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, מפני שבבל הרי כארץ ישראל לגיטין, שאף הם היו חכמים ובקיאים לשמה. אז אומר רב פאפא שהמחלוקת לעניין גבולות בבל זהה גם לעניין יוחסין וגם לעניין גיטין. ורב יוסף לעומת זאת אמר שהמחלוקת לעניין גבולות בבל היא רק ליוחסין, אבל לגיטין דברי הכל. הגבול הצפוני על נהר ברט הוא עד ארבע תניניה דגישרה, עד האגם השני של הקנים והערבה, שהוא למטה, דהיינו מדרום לגשר השני, שזה מקביל לדעת שמואל לגבי הגבול הצפוני של בבל על נהר פרט. וממשיכה הגמרא בענייני יוחסין, אמר רמי בר אבא, מקום שנקרא חביל ימה, הוא נחשב לתחילת דבבל. כשם שהתחלת נחשבת למעולה שבגלימות, ככה חביל ימה הוא מקלילה ותפארתה של בבל לעניין יוחסין. והמקומות שוניה וגוביה הם תחלת דחביל ימה. לעניין יוחסין הם התפארת של המקום חביל ימה. רבינה אמר שאף המקום שנקרא ציצורה, גם הוא לעניין יוחסין מהתפארת של המקום שנקרא חביל ימה. הוא מביא עליך הגמרא סייעתא, תניא נמי הכי, כך שנינו גם בברייתא שחנן בן פנחס אומר, חביל ימה הוא תחלתא דבבל, ושוניה וגוביה וציצורה הם תחלתא דחביל ימה. אבל אמר על כך רב פאפא, והעידנה, ועכשיו בזמננו, יער ובאו קוטאי. התערבו קוטים באותם מקומות, ולכן הם כבר לא כל כך מעולים לעניין יוחסין. ודוחה הגמרא את דברי רב פאפא, ולא היא. לא התערבו קוטים באותם מקומות, ומדוע אמרו כך? מפני שאיתתהו דבא מיניו ולא יאהבו לי. הוא מביא על כך רשי שני פירושים. פירוש אחד, שאותו דוחה רשי, שהמשפט הזה מתייחס ישירות לרב פאפא, שהוא רצה להתחתן עם אישה מאותו מקום, והיות שלא נתנו לו, אז הוא היה מוציא עליהם שמץ פסול. אבל אומר רשי, קשה בעיניי לומר כך רב פאפא, ולכן הוא מביא את הפירוש השני, שהמשפט הזה מתייחס לאותו מקום, שרצה קוטי אחד להתחתן עם אישה מאותו מקום, והם לא נתנו לו. כך שבפועל, הקוטים לא נתערבו בהם, אבל בעקבות כך יצא עליהם פרסום שגוי. ושואלת הגמרא, מהו המקום שנקרא חביל ימה? ענה על כך, אמר רב פאפא, זו פרט דבורסי. זה אזור על גדות נהר פרט שנמצא ליד המקום שנקרא בורסי. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברה, אותו אדם, דאמר להו, לחכמים, אנא, המקור שלי זה מן מקום שנקרא שוט מיישוט. ואז עמד רבי יצחק נפחה על רגליו, ואמר שהמקום שנקרא שוט מיישוט בין הנערות עומדת. הוא מקשה על כך הגמרא, וכי בין הנערות עומדת? אם המיקום של שוט מיישוט זה בין נהר פרט לנהר החידקל, אז אם כך, מה יהווה? מה בא רבי יצחק נפחה להשמיע לנו? הלו ברור שזה מקום מיוחס כשאר בבל. ענה על כך אמר אביי, שאמר רבי חמא בר עוקווה ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, שהביטוי בין הנערות, הכוונה שהרי כגולה ליוחסין. והמילה גולה, כפי שכבר הזכרנו, מתייחס לפומפדיטה, שכשם שפומפדיטה היא מקום מיוחס, כך גם המקום שנקרא שוט מיישוט. ואיך הקיימה? ובפועל איכן היא נמצאת מבחינה גיאוגרפית? אמר רבי יוחנן, מאי הידקרה ולאל. זה מקום שנמצא על נהר פרעה צפונית מכל המקומות שנזכרו לפני כן. וגם בני אותו מקום מיוחסים. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, והאמר רבי יוחנן, שלעניין יוחסין, הגבול הצפוני של בבל על נהר פרעת, זה רק עד מעברת דגיזמה. וזה מקום שנמצא דרומית למקום שנקרא אי דקירה. עונה על כך, אמר רביי, רצועה נפקה. ישנה רצועה, דהיינו שטח ארץ צר שמגיע באלכסון ממעברת דגמרה, מקיף את המקומות הפסולים ומגיע עד למעלה מאי דקירה, שהיא עדיין חלק מן המקומות הפסולים, אבל המקום שנקרא שוט מישוט נכלל בשטח הרצועה הזו על נהר פרט. ועוד באותו עניין, אמר רב איקה ברבין, אמר רב חננאל, אמר רב, ונקרא לפי הגרסה במסורת השעס, מקום שנקרא חילזון, הרי כגולה ליוחסי. ובתגובה לכך, אמר להו אביי, לא תציתו לי, אל תקשיבו לו, כי חילזון היא לא כגולה ליוחסין, והוא אמר כך מפני שיבמה היא דנפלה ליתם. אחיו של רבי קבר אבין נפטר ללא ילדים, והוא רצה לייבם את אלמנתו שהייתה מאותו מקום, וקיים החשש שהוא אמר שאותו מקום מיוחס בגלל שהייתה לו נגיעה אישית בדבר. אמר לי, הגיב על כך רבי קבר אבין, אתו דידי היא, האם אני אומר את הדבר רק בשמי, הרי דרב חננלי. ובעקבות כך, אזיל הלכו ושאלו, שאלו לרב חננל, האם אכן כך הוא אמר? אמר להו, הכי, כך אמר רב, שהמקום שנקרא חילזון, הרי היא נחשבת כגולה ליוחסין. ופליגה, ודבריו אלו חולקים על דרבי אבא בר כהנה. דאמר רבי אבא בר כהנה, מהי דכתיב? פסוק בספר מלכים נקרא בפנים, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי. חלך זו חילזון, חבור זו חדייב, ונהר גוזן זו גינזק, הרי מדי זו חמדן וחברותיה, ואמר לה ויש אומרים, זו נהובת וחברותיה. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה חברותיה? ענה על כך אמר שמואל, שהכוונה לקרח דהיינו להרים שנקראו מושכי חוסקי ורומקי, ולכל המקומות הללו הגלה סנחריב את עשרת השבטים. ואמר על כך רבי יוחנן, וכולם לפסול. מסביר רשי שכל מקום שגלו עשרת השבטים נטמעו עובדי כוכבים בבנותיהם, ועובד כוכבים ועבד על בא הבת ישראל. אפילו לפי מי שאומר שהוולד לא ממזר, בכל זאת הוא פגום לגבי ייחוס. הרי שלפי רבי אבא בר כהנה, המקום שנקרא חילזון הוא פסול לעניין יוחסין, וזה עומד בסתירה לדברי רב שאמר שהמקום שנקרא חילזון הוא כגולה ליוחסין. ושואלת הגמרא על דברי שמואל, כסל כדעתה, עלה על דעת התלמידים לומר שמה שהזכיר שמואל מושקל היינו מושקני, שיש זהות בין שתי המקומות. אז אם כך קשה, והאמר רבחיה בר אבין אמר שמואל שמושקני הרי כגולה ליוחסין. וזה עומד בסתירה לדברי רבי יוחנן, שאמר שהמקום מושקה נחשב כמקום פסול, אלא מתרץ את הגמרא שאין זהות בין שתי המקומות, מושקה זה מקום לחוד ומושקנה זה מקום לחוד. מביאה הגמרא פסוק מדניאל, שדרשו אותו כמתייחס לשתי מקומות שהוזכרו קודם, והם חילזון וחדייב, שנאמר נקרא בפנים, וערו חיבה אחורי תניאנה דם ילדוב, ולשטר חד הכמעט, ותלת אל עלין בפומה, בן שינה, וכן אמרין לה, קומי, אכולי, בשר סגי. והפסוק הזה מתייחס לחיה הראשונה שבמראה דניאל, שהיא מייצגת את בבל. ואותה חיה מחזיקה בין שיניה שלוש צלעות, ועל כך אמר רבי יוחנן, שזה מייצג שלוש מדינות, זו חילזון, חדייב ונציבין, ומשמעות ההחזקה שלהם בין השיניים, שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן. שלפעמים היא בולעת אותם, דהיינו מושלת עליהם, ולפעמים היא לא מושלת עליהם. ולגבי מה שנאמר בתחילת אותו פסוק, וארו חייבה אחורת עניין אדם ילדוב, תנאי שנה על כך רב יוסף את הברייתא הבאה, אלו הפרסיים שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. מסביר רש"י שהדוב אין לו מנוחה, גם כשהוא קשור, הוא הולך ובא תמיד סביבותיו. רבי עמי, כי הו וחזי, כאשר הוא היה רואה פרסה דרחיב, אדם פרסי שרוכב על בהמה, הוא אמר, היינו דובה ניידה, הרי זה דוב נודד. הוא מספר את הגמרא שאמר לו רבי ללוי, שהיה לו יכולת להמשיל ולדמות דבר לדבר, הרעיני, תמחיש לי את הפרסיים, אמר ללוי, הם דומים לחילות של בית דוד, שגם הם גיבורים. אמר לו רבי, הרעיני, תמחיש לי את החברין, שזו הייתה אומה שהייתה סמוכה לפרסיים, והם היו משחיתים וטרפנים יותר מהפרסיים. והכוונה היא לדת הזוריאסטרית, שהייתה דת פרסית עתיקה, שנוסדה ככל הנראה בתחילת האלף הראשון לפני הספירה במרכז אסיה, על ידי זרתוסטרה. קהילות מאמינים של דת זו קיימות היום בעיקר באיראן ובאודו, והם מונים יחד כמה מאות אלפי בני אדם. הרעיון המרכזי בדת הזוריאסטרית היא הבחנה דיכוטומית בין טוב לרע, כשעל האדם לסייע בהשלטת הטוב על הרע. העולם הגשמי נוצר כזירת מלחמה בין הטוב לרע, ובו טוב ורע יכולים להתערבב. האור והאש מסמלים את הטוב, היעדר אור, כלומר חושך, מסמל את הרע, ולפיכך האש היא מרכיב חשוב בפולחן הזוריאסטרי, ולכן הם היו מכונים עובדי האש. מסתבר לומר שהיות שחג הסדר הזוריאסטרי היה חל בתקופת חנוכה, היה מסוכן להדליק את נרות החנוכה מחוץ לבית, ולכן התירו להדליק את נרות החנוכה על שולחן הבית במקום בפתח הבית. ואמר לוי לרבי שאותם חברים דומים למלאכי חבלה. המשיך רבי ואמר לו, הרעיני, תמחיש לי כיצד נראים הישמעאלים. ענה לו לוי שהם דומים לסעירים של בית הכיסא, כי הישמעאלים מלובשים שחורים ולכן הם דומים לשדים. ואמר לו רבי, הרעיני, תמחיש לי כיצד נראים תלמידי חכמים שבבבל. ענה לו לוי שהם דומים למלאכי השרת, מפני שהם לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת, כמו שכתוב ביחזקאל, והאיש לבוש הבדים. וכך גם מספר את הגמרא במסכת שבת על רבי יהודה שהיה מתעטף ויושב בסדינים המצויצים ודומה למלאך. וכן אומרת הגמרא במסכת נדרים, מי הם מלאכי השרת? הם רבנן. ומדוע הם נקראים מלאכי השרת? משום שהם מצוינים כמלאכי השרת, דהיינו במלבושים נעים. מספרת הגמרא, כי אב הניחא נפשי דרבי, לפני שנפטר רבי, נזרקה נבואה בפיו. וכך הוא אמר, הומניה איקה בבבל, יש עיר בבבל שנקרא שמה הומניה, כולה אמוני היא, וכל התושבים שם הם מעמון. ומקום בשם מסגריה איקה ישנו בבבל, שכולה, כל התושבים, דממזירה היא. ומקום בשם בירקה איקה ישנו בבבל, וצריך לחשוש שמה התושבים שממזרים, מפני ששני אחים יש שם שמחליפים נשותיהם זה לזה. ומקום בשם בירתא דסתיא איקה יש בבבל, והמקום נקרא כך, על שם שהיום סרו מאחרי המקום. ופירש רבי, האח זה קרה, דאק פיפרה בקברי בשבתה, הציפה בבר, דהיינו האגם, דגים הרבה ביום השבת, ולא התאפקו בני אותו מקום, ואזיל וצד בהו בשבתה. והם הלכו וצדו מהדגים בשבת. בעקבות כך, ושמתינו, נידה אותם רבי אחי ברבי יושיה, ובעקבות הנידוי הזה והשתמוד, הם יצאו לשמד. והמשיך רבי שמקום בשם אקרא דאגמא איקה ישנו בבבל, ואדם בשם עדה בר אהבה יש בה באותו מקום. הפכנו דף שהיום, דהיינו ביום מיתתו של רבי, הוא יושב בחיקו של אברהם. הוא מביא על כך רשי שני פירושים. פירוש ראשון, הכוונה שמת היום עדה בר אהבה, אבל אם כן, אין זה רבה דבר אהבה שבגמרה. אפשרות שנייה, שכוונת הביטוי יושב בחיקו של אברהם אבינו, זה שהוא נכנס לברית מילה היום, ואם כך, זה כן מתייחס לרבה דבר אהבה שמוזכר בגמרה, ויוצא שהוא האריך ימים הרבה מי שמת רבי עד דורות אחרונים, שהרי הוא מוזכר בימי רב נחמן בר יצחק. ותוספות מביא פירוש שלישי בשם רי, שהיו שני אנשים בשם רבה דבר אהבה, ועל פי זה ניתן לומר, או שהוא מת באותו יום, או שהוא נולד באותו יום, ולא האריך ימים כל כך. וסיים רבי את נבואתו ואמר, היום נולד רב יהודה בבבל. ואומרת הגמרא שזה תואם לדאמר מר, שכשמת רבי עקיבא נולד רבי, וכשמת רבי נולד רב יהודה, וכשמת רב יהודה נולד רבה, וכשמת רבה נולד רב אשי, ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, והמקור לכך בפסוקים שנאמר, פסוק בקהלת נקרא בפנים, וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. וכך גם היה בדורות הראשונים, שעד שלא קבתה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. וזה רמוז במה שנאמר, ודר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. ובהמשך נאמר, ויקרא השם אל שמואל, הרי שנבואת שמואל התחילה לפני שנפטר עלי. ועל מה שאמר רבי בתחילת דבריו, שיש מקום בשם הומניה בבבל, שהיא כולה המונים, דורשת הגמרא את הפסוק באיכה, פרסה ציון בידיה אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביביו צריו, הייתה ירושלים לנידה ביניהם. שעל זה רב יהודה אמר, כגון הומניה לפום נהרה. שכשם שעמון ומואב היו מצרים לישראל וסובבים אותם בארצם, אז אותם ציווה השם שהם יהיו סובבים את עם ישראל גם בגלותם. שהמקום שנקרא הומניה, תושביו היו עמונים, ואותם הושיב סנחריב בבבל, והם היו מצרים לישראל שהיו יושבים במקום שנקרא פומנהר. ומביאה עכשיו הגמרא, פסוק מיחזקאל, שיש מחלוקת כיצד לפרש אותו, ולפי אחד הפירושים, הוא מסביר את הפסול במקום שהזכרנו בשם מושכני, שכתוב ביחזקאל, ויהי כהי נביא, ופלטיהו בן בניה מת, ואפול על פניי, ואזעק קול גדול ואומר, אהה אדוני אלוהים, קלה אתה עושה את שארית ישראל. ונחלקו בפירוש הפסוק רב ושמואל. אחד מהם אמר שלטובה היה מיילל הנביא עליו, ואחד מהם אמר שלרעה היה מיילל הנביא עליו, מפני שהיה רע בעיניו שהוא מת מיתה יפה. ומבאר את הגמרא, למאן דאמר שלטובה היה הנביא יחזקאל מיילל על מיתתו של פלטי ובן בניהו, זה על פי הסיפור הבא, כי הא דאיסטנדרה דמישן, השליט של מדינת מישן, חתני דנבוכדנצר רבה, הוא היה חתנו של נבוכדנצר, שלח לי לנבוכדנצר את המכתב הבא, מכולי היי שוויי דאי תתלך, מכל אותם שבויים שהבאת מארץ ישראל, לא שדרת לן דקאי לקמן? אתה לא יכול לשלוח לנו עבדים שיעמדו לפנינו? ובעקבות כך, ביי רצה נבוכדנצר לשידור אלה, לשלוח לו עבדים מישראל. אמר לו פלטיהו בן בניהו, אנן דחשבינן, אנחנו מעם ישראל חשובים אנחנו, ולכן ניקו מכמה חכה, נעמוד אנחנו לפניך לשרת אותך כאן, ועבדי נזלו לאטם. והעבדים שלנו, שהם לא חשובים כמותנו, הם ילכו למישן לעבוד אותם. ואמר על כך הנביא יחזקאל, מי שעשה טובה בישראל, שהציל את באי הגולה מלהיות העבדים לחתנו של נבוכדנצר, כיצד ייתכן שהוא ימות בחצי ימיו? ולכן היללה שהילל עליו יחזקאל הייתה היללה לטובה. לעומת זאת, מנדה אמר שהיללה שהילל יחזקאל על פלטיהו בן בניהו הייתה לרעה, זה מפני דכתיב, שני פסוקים ביחזקאל. בפסוק אחד כתוב, ותווה אותי אל שער בית השם הקדמוני הפונה קדימה, והנה בפתח השער 25 איש, ויראה בתוכם את יזניה בן עזור ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם. וכתיב בפסוק אחר, ויווה אותי אל חצר בית השם הפנימית, והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח כ-25 איש, אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה. ואומרת הגמרא, ממש מה שנאמר ופניהם קדמה, אז איני יודע שאחוריהם כלפי מערב? ואם כך, מה תלמוד לומר? לשם הציין הכתוב שאחוריהם כלפי היכל השם, אלא מלמד הנביא שהיו מטריזין כלפי מטה ומפעים עצמם כלפי מעלה. מסביר רש"י שהם היו מתכוונים להראות את אחוריהם לגנאי, כלפי השכינה שנמצאת במערב, ולכן בשעה שהם היו משתחווים קדמה אל השמש, הם היו עושים את צורכיהם, כביטוי של גנאי כלפי המקדש. והיות שבשני הפסוקים מתואר שהיו כ-25 איש, משמע שמדובר על אותו אירוע. וכאמר הנביא יחזקאל, האם ייתכן שמי שעשה הרעה הזאת בישראל ימות על מיטתו ללא איסורים? אומרת הגמרא, תסתיים, מסתבר, דשמואל הוא זה דאמר, שיחזקאל אמר את הדברים לרעה על פלטיהו בן בניהו. וכאן הקשר לענייננו, דאמר רבי אברבין, אמר שמואל, שהמקום שנקרא מושקני, הרי היא כגולה ליוחסים. ולעומת זאת, המקום שנקרא מישון, לא חשו לה, לא חששו שם חכמים ליוחסין, לא משום עבדות ולא משום ממזרות, אלא רק משום שהכהנים שהיו בה לא הקפידו על הגרושות. מה שאומר שלשיטת שמואל, לא נשתלחו עבדים למקום שנקרא מישן, שהרי הוא אמר שבמישן לא חששו משום עבדות. אז בהכרח ששמואל הוא זה שאמר שהנביא יחזקאל הזכיר את פלטיהו בן בניהו לרעה. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אי מלאך ניתן לומר ששמואל אכן אמר שהנביא יחזקאל אמר את הדברים לטובה על פלטיהו בן בניהו, שהוא אכן גרם שנשתלחו עבדים למישן במקום שבני ישראל ישתלחו למישן. והסיבה שאמר שמואל שאין לחשוש במישן משום עבדות, ושמואל לטעמי, זה תואם לשיטת שמואל דאמר שהמפקיר עבדו יצא העבד לחירות ואינו צריך גט שחרור. והמקור לכך שנאמר לגבי קורבן פסח, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. וקשה לשון הפסוק, האם מדובר רק על עבד של איש ולא על עבד של אישה? אלא הכוונה לעבד שיש לו רשות לרבו עליו, שהוא קרוי עבד, אבל עבד שאין לרבו רשות עליו, אין הוא קרוי עבד. וכך גם לגבי העבדים ששלח נבוכדנצר לחתנו במישן, מאחר שגזלו את העבדים מישראל, הרי נתייאשו מהם וממילא הפקירו אותם. וכיוון שכך, פקע רשות האדון מעבדו והוא השתחרר. ואין העבד צריך גט שחרור להיות מותר בישראל, ולכן אמר שמואל שאין חשש לגבי יוחסין של עבדות במישן. ואומרת הגמרא שאמר רב יהודה אמר שמואל לגבי מה שאמרה המשנה, שעלו פסולים לארץ ישראל, ומשמע דאין כל הארצות בחזקת מיוחסות חוץ מבבל בלבד, שזו דברי רבי מאיר, אבל חכמים חלקו עליו והם אומרים שכל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות. ועל פי זה, המימר שר עלי התיר לרבון הבר נתן למן סבית את המחוזייתה. לשאת אישה ממקום שנקרא מחוזה, למרות שאין מחוזה בתוך גבולי בבל האמורים לעניין יוחסין. בעקבות כך, אמר לרבשי להמימר, מה ידעתך? מה אתה סובר שיתרת כך לרבון הבר נתן? משום דאמר רב יהודה אמר שמואל שהמשנה שלנו זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים שכל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות והלכה כרבים, והא בי רב כהנה, בבית המדרש של רב כהנה לא מתנה אחי, וכן ובי ובבית המדרש של רב פאפה לא מתנה אחי, וכן ובי ובבית המדרש של רב זביד לא מתנה אחי. אלא בכל בתי המדרש הללו שנו, כפי שהזכרנו לפני כן, שכל הארצות הן בחזקת פסולות, וזה תואם למה שאמר רב יהודה אמר שמואל, משמו של אותו זקן, ששאר כל הארצות נחשבות כאיסה. דהיינו שהם בחזקת פסול לעניין יוחסין. אבל אומרת הגמרא, אפילו אחי לא קיבלה מיני, לא קיבל המימר את הדברים שאמר רב אשי, משום דה המימר דשמיע לי את הדברים מרב זבי דנהרדעא, שהוא אמר לו ששמואל סובר, שלדעת חכמים, כל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות. וממשיכה הגמרא ומביאה, תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא, ממזירי ונתיני, ממזירים ונתנים, יהיו תיאורים לעתיד לבוא, אלו דברי רבי יוסי. רבי מאיר לעומת זאת אומר, שגם לעתיד לבוא אין הם תיאורים. אמר לו רבי יוסי, והלא כבר נאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, וזרקתי עליכם מים תיאורים, הותרתם מכל תומותיכם ומכל גילולכם אתאר אתכם. הרי שאמר הפסוק, הותרתם, וזה כולל גם ממזרות ונתינות. אמר לו רבי מאיר, כשהוא אומר בהמשך הפסוק, מכל תומותיכם ומכל גילולכם, הרי שאל זה מתייחסת התארה ולא מן הממזרות. אמר לו רבי יוסי, כשהוא חוזר ואומר בהמשך הפסוק, אתאר אתכם, הווה אומר שהתארה מתייחסת אף מן הממזרות. עד לכאן דברי התוספתא ומקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לרבי מאיר, היינו דכתיב, מובן מה שכתוב בזכריה נקרא בפנים, וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלישתים. שמשמעות הפסוק וישב ממזר באשדוד, שיבדלו הממזרים משאר ישראל וישבו בפני עצמם באשדוד. וזה עולה בקנה אחד עם דברי רבי מאיר, שגם לעתיד לבוא ממזרים ונתנים אין תיאורים. אלא לרבי יוסי, שאמר שלעתיד לבוא ממזרים ונתנים תיאורים, מהי משמעות הפסוק וישב ממזר באשדוד? מתרצת הגמרא שיענה רבי יוסי כמתרגם, כפי שהביא את התרגום על הפסוק רב יוסף, שהיה בקי בתרגומי הפסוקים, יתבון בית ישראל לרוחצן בעריון, דאב ודם ובא לנוחרעין. שהמילה נוחרעין זה תרגום של המילה ממזר, וכך אמר הנביא, יושב עם ישראל שהיה מנוכר מגבול ארצו ונטרד כממזר באשדוד. שהעיר אשדוד גם היא מגבול ארץ ישראל ויהושע חילקה להם אף על פי שלא נכבשה בימיו. ולעניין פסיקת הלכה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. ועל כך הגיב ואמר רב יוסף אילו לולי דאמר רב יהודה אמר שמואל שהלכה כרבי יוסי שממזרים ונתינים תיאורים לעתיד לבוא עזה ואתי אליהו מפיק מנן צברני צברני כולרין. כאשר אליהו הנביא היה מגיע הוא היה מוציא מעם ישראל חבורות חבורות של ממזרים ונתינים בקולרים של ברזל. עד לכאן דף עין ב'.